קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה. הקצה. KZ Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahim.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Rave.
So yeah, that's
you
the
are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
מעניינים, שלום, אני רווה. ברוכים הבאים לסינמסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 310, שזה שי בגימטריה, לא יודע למה, או יש, יש, מה יש? 19 באוקטובר 2021, י' ג' חשוון תשפ"ב. סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, תודה לבארי לבנת מאוזן השלישית ולכל אנשי האוזן השלישית ולבית שאוזן השלישית נותנים לנו ולאנשי צוות הקצה וצוות האתר וצוות המגזין kzradio.net. תודה לקואמי, תודה לכם שאתם מאזינים. ותודה לסינמטק תל אביב, כי סינמסקופ ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות לשבוע הקרוב שיהיו כולם בסינמטק תל אביב. קודם כל, ספשייל חולית. לכבוד הקרנת רומא הבכורה של העיבוד החדש והמסקרן לספר מדע בדיוני של פרנק הרברט, בבימויו של דני וילנב, שגם ביים את בלייד רנר 2049, יהיו כמה אירועים בסינמטק לקראת הבכורה הזאת. היום, יום שלישי, בשעה 6, חולית הגרסה של דיוויד לינץ' עם קייל מקלקלן, פטריק סטיוארט וסטינג ווירג'יל מדסן, הייתי מוסיף גם גרסה שכשלה בקופות אבל נותרה מרשימה עד היום, נדבר על זה עוד מעט, האם מרשימה? לא יודע. מחר רביעי ב6:30 אל תחמיצו, אני מוסיף את אל תחמיצו, את הסרט התעודי חולית של חודורובסקי על אחורי הקלעים של ההפקה השאפתנית שהודעה להיות האדפטציה הראשונה אי פעם לחולית, קרסה לפני הצילומים ותראה אחרי הרעיונות יצירתיים שהשפיעו על סרטי המדע בדיוני עד היום. וברביעי ב8:30 טרום בחורה לגרסה החדשה עם טימותי שלמה, כנסיך פול אטריידיס, אוסקר אייזק, חביר ברדם, זנדאיה וכל הגרסות, הגרסה האולטימטיבית. עכשיו עוד רגע אנחנו נדבר על הגרסה הזאת, אז אבל טרום בחורה ביום רביעי, יום לפני ששאר הארץ והעולם יראו את הסרט. ביום חמישי ב8:30 תוכלו לראות את לחיות את חייה של גודר, סרט שבחר יאיר גרבוז, הסופר והעיתונאי והצייר יאיר גרבוז. ולפני זה הוא ידבר עם יונתן גת על תחנות הקולנועיות בחייו, בסדרה סינמטוק, גיבורי תרבות מדברים קולנוע, ואחר כך, כאמור, הקרנת הסרט לחיות את חייה. ביום שני ב8:00, הדרך של חסן, הסרט שהיה גם במבט מסוים פסטיבל כאן וגם בפסטיבל ירושלים, סרטו של הבמה הטורקי סמיך קפלונגלו, שביים את הסרטים ביצה, חלב ודבש, שלושה סרטים ביצה, חלב ודבש, ועכשיו יש לו סרט חדש שנקרא הדרך של חסן. אני כמעט בטוח שאני אלך לראות את זה, כי פספסתי את זה בפסטיבל ירושלים, ואני מאוד מאוד רוצה לראות את הסרט הזה, במה מצוין. מטורקיה. פרטים נוספים על כל הסרטים האלה והכרטיסים באתר של סימטק תל אביב, cinema.co.il. הנה עוד הודעה מאיתנו פה ברדיו הקצה. החל מיום שישי הקרוב, כולכם מוזמנים להגיע למדרחוב נווה שאנן בתל אביב לשישי שאנן. שישי ענן. יריד לכבוד 100 שנה לשכונה, יהיו בו קומיקס, פנזינים, אוכל, ואנשי רדיו הקצה נתקלט, לא אני, אבל כל יום שישי בחודשיים הקרובים מישהו אחר מכוחותינו ייתן שם סט, השבוע יהיה שם גיל רוביו, מ-12 ועד 4, מדרחוב נווה שאנן בתל אביב, יום הולדת 100 לשכונה. ועוד הודעה אחת אחרונה, ביום חמישי הקרוב, זה כבר הודעה שלי אישית, בשעה 8:30 בסינמטק הרצליה יוקרן הסרט AI של סטיבן ספילברג, שמלאו לו ממש בחודשים האלה 20 שנה לבחורתו, סרט שאני מעריץ ממש מהרגע שהוא יצא ויצא לי לדבר עליו, אז הנה שוב זה יקרה ביום חמישי הקרוב ב-8:30. אני אקדים את ההקרנה של AI של ספילברג ואדבר על הסרט ו... למה הוא נפלא בעיניי, ולמה הוא מצוין, ומה הוא אומר, ואיך לקרוא אותו, ואיך ליהנות ממנו, ואיך לפענח אותו. זה משהו כמו חצי שעה של דיבור, ואחרי זה הקרנת הסרט מעותק 35 מילימטר. זהו, כל ההודעות, כן? רשמתם לכם את כל זה? את עוד רגע, התוכנית תעלה ל-on demand, או אם אתם שומעים את זה בהקלטה, גלגלו לאחורנית, ותעשו לכם סדר יום של כל ה... של כל הדברים האלה שאמרנו לכם שכדאי לכם לעשות ומומלץ לכם לעשות, חלקם אפילו בחינם. ועכשיו נעבור לזה.
סינמסקופ.
סינמסקופ.
Yeah! עם יאיר רווה.
A radio signal from another world.
זה הנס זימר. פסטיבל סרטי הנס זימר כרגע בבתי הקולנוע. הוא הלחין גם את הפסקול של למות, לא זמן למות של ג'יימס בונד. שמענו קטעים ממנו לפני שבועיים. שזה קצת מין פסקול הנס זימרי סטנדרטי, צפוי, עם כזה נעימת נושא, בומבסטית וגדולה ובת זמזום. זה הפסקול שהוא הלחין לחולית, דיון, סרט רדה של דני וילנב. וילנב. ומאז שיתוף הפעולה שלהם בבלייד ראנר 2049, משהו בהנס זימר השתנה מאוד לטובה. הוא מצא את האוונגליס הפנימי שבתוכו. אני מזכיר שהנס זימר נכנס לנעליו של המלחין הקבוע הקודם של דני וילנב, שהלך לעולמו. והוא עושה בעיקר דרונים כאלה ורעש ובלי, כמעט בלי מלודיה, בלי נימת, בלי נימת נושא. מאוד מאוד מעניין. והמוזיקה של הנס זימר תלווה אותנו כשנדבר על חולית. הסרט, גם הסרט החדש של דני וילנב, אז נדבר על דני וילנב, וגם עיבוד מוסף לספר של פרנק הרברט. אני אומר מראש, הספר של פרנק הרברט לא הזיז לי כלום. הייתי חסיד גדול של מדע בדיוני, ספרי מדע בדיוני כנער, כזה בלעתי את כל הספרים של ספריית המובד, נדמה לי שהוציאו את ה... המכולית לא הזיז לי בכלל, בעיניי זה בכלל לא ספר מדע בדיוני, זה מין ספר היסטוריה, שבמקום לעסוק בעבר, מתעסק במקום אחר, בעתיד, בעולם אחר, ביקום אחר. סרט על פוליטיקה, ספר על פוליטיקה. אבל עכשיו הוא הגיע לידיים של דני וילנב, ודני וילנב הבמאי הקנדי הקבקי, הוא פשוט בעיניי הבמאי הכי מעניין שיש עכשיו בהוליווד, כבר 8 שנים, שכל מה שאני רואה ממנו מדהים בעיניי, פשוט מדהים, האיש לא מפספס, גם בזכות שיתופי הפעולה שלו עם רוג'ר דיקינס כצלם, וגם באמת האיש, השוויתי אותו בעבר לרידלי סקוט, ויש משהו, אבל אני חושב שהוא פשוט פי 200 יותר טוב מרידלי סקוט, בוודאי מרידלי סקוט של ימינו. למה רידלי סקוט? כי הוא אוהב להתעסק בדמויות לא אנושיות, ונדמה שיש משהו קר וקצת חסר לב בסרטים שלו. הם לא סרטים חמים, הם לא סרטים מאוד מרגשים, הם כן סרטים שמעוררי חרדה ומתח ולחץ ולוחצים על טריגרים, אבל אני לא חושב שהם סרטים מרגשים, אבל הוא, אני חושב שהוא פשוט במים מופלא. אסירים, ראיתי גם את הסרטים הקודמים שלו, את פוליטקניק ואת האישה ששרה, אבל מבחינתי אסירים היה התגלות, ממש סרט שהדהים אותי, ואחריו סיקריו שהיה מופלא, כמו שני סרטי פשע מאוד אמריקאים, האיש קנדי ועבר לעבוד בתוך לא רק אמריקה אלא בתוך האמריקנה, בתוך העולם הזה גם של הז'אנרים האמריקאים, ואז הוא התחיל להפציץ עם רצף של 3 סרטי מדע בדיוני ברצף, אחד אחרי השני. המפגש, שהיה נפלא. בלייד ראנר 2049, שהוא אני חושב שהסרט שהכי הפתיע אותי, לא יודע, ב-30 השנים האחרונות. ועכשיו, חולית. כלומר, האיש הזה לוקח על עצמו פרויקטים שאף אחד אחר לא הצליח לעשות. כשבאתי לראות את בלייד ראנר 2049, באתי עם חרבות שלופות. מי העיז לגעת בסרט המקודש שלי, שאני כל כך אוהב? אפילו רידלי סקוט רצה כל הזמן לחבל בסרט שלו. אז שיבוא מישהו ויעשה סרט המשך, אבל דני וילנב הגיע עם המון המון כבוד ואהבה ותבונה, והוא באמת, כי הרבה פעמים כשאנשים באים לעשות איזשהו פרויקט מדובר, אם אין לי אם זה סרט המשך או רימייק, הם קצת באים להרוס. והוילנב החמוד הזה, לא, הוא בא באמת באמת בא באהבה. אז הוא בא באהבה לבלייד ראנר ועשה עבודה נפלאה בסרט ההמשך. ועכשיו הוא בא באהבה לחולית, והנה קבלו את השורה התחתונה, הפעם הראשונה שמחולית יצא סרט שאפשר לצפות בו ולהבין אותו ולאהוב אותו וליהנות ממנו ולהתפעל ממנו ולהתרשם ממנו, ושהוא לא יצא קטסטרופה ולא יצא מגוחך. זה ההבדל בין דני וילנב ודייוויד לינץ'. דייוויד לינץ', כשהוא קיבל את הג'וב מדינו דה לורנטיס בתחילת שנות ה-80 לביים את חולית, אני חושב שהוא בא עם חוסר עניין ואפילו בוז לספר, לז'אנר, לנושא, והסרט שלו נעשה מתוך חוסר אכפתיות. כך אני, יש בו דברים מרשימים, יש בו דברים וזה, והוא נותן איזשהו תקציר לספר, אבל דייוויד לינץ', כדרכו של דייוויד לינץ', מתעניין בתודעה ובחזיונות ובחלומות ובאנשים שעוברים איזשהו סוג של מסע נפשי או פסיכו-נפשי. ועל זה היה סרט שלו. ובאמת, אני חושב שהוא קצת הגיע לחבל בספר. ואז אחר כך שהסרט נלקח ממנו, והמפיקים, ואולפני אוניברסל ניסו לערוך, ממנו זה יצא כאילו קטסטרופה בריבוע. אבל אני לא חושב שאם דיוויד לינץ' היה מוציא את גרסת הבמאי של, של, של חולית, גרסת השלוש או ארבע שעות, כמו שהוא תכנן לעשות, לא חושב שזה יוצא סרט יותר טוב. אז אני לא מאמין לתירוצים האלה. אני חושב באמת שהוא בא עם איזשהו סוג של אנטגוניזם לחומר היסוד. לא כך דני וילנב. עוד דבר שצריך לדעת, לפני שהולכים לסרט, זה שזה חצי סרט, או חצי ספר. זה חולית חלק ראשון. הורידו את המילים חלק ראשון מהפוסטרים ומהפרסומים, זה מופיע רק בקרדיטים של הסרט, אבל זה חצי ספר. ואז נשאלת השאלה, האם אי פעם יהיה חצי שני, מתישהו, והספר יגיע לסיומו, או שבזה יגמר העיבוד של חולית, זה תלוי בכם, אם הסרט יצליח, אז יהיה חלק שני, אם לא, אז כרגע זה מין סוג של סטנדבייק, כלומר מחכים לראות אם כן או לא. ב-IMDb כתוב שחולית חלק 2 נמצא בפרי-פרודקשן, אני לא זוכר שקראתי שיש לו אור ירוק לצאת לצילומים. אז יהיה מעניין לראות האם הפרויקט הזה חולית. אם כן, אז דני וילנב יעשה 4 סרטי מדע בדיוני ברצף, וכבר עכשיו בעיניי הוא אחד מבמאי המדע בדיוני הטובים בכל הזמנים. אחרי 3 סרטים רצופים, ואם הוא יצא 4 סרטים, אז בכלל. אבל אני מאוד רוצה לראות אותו מסיים את הסיבור. כי השינויים הקטנים שהוא עשה היו כל כך מעניינים, שאני רוצה לראות איך הוא יצא מזה בחלק השני, כי זה אומר קצת לשנות משהו מהסיפור. לפני שאני אתן תקציר ממש בסיסי למי שלא קרא את הספר, אני אגיד שרק כשראיתי את הסרט, עכשיו, בפעם ראשונה, אני חושב שבפעם ראשונה הבנתי את עלילת הספר. קראתי את הספר כשהייתי בן, לא יודע, 13-14. ראיתי את הסרט של דיוויד לינץ', וראיתי לפני 20 שנה את המיני סדרה של סייפיי צ'אנל, ומאף אחד מהם לא הבנתי מה קורה שם. את המי נגד מי. הסיפור כזה, באמת בקווים כלליים. יש כוכב שנקרא אראקיס, כוכב חולי. הוא כוכב החולית, כוכב הדיונות. ועליו חי שבט, שנקרא פרימן. ועל הכוכב הזה יש יסוד, שממנו אפשר לייצר את ה... או ממנו מייצרים סם שנקרא בעברית, נקרא מרקוח או תבלין, באנגלית ספייס או מלאנג'. ספייס באנגלית, מלאנג' בצרפתית. והסם הזה הוא בעצם הדבר שכולם רוצים ביקום הזה, בעולם הזה שבו הסרט מתרחש. עבור בני כוכב אראקיס, זה מין סוג של משהו שנותן להם כוחות וכוחותל וכוחות מנטליים וסופר מנטליים וכן הלאה. עבור שאר העולם, הסם הזה הוא מה שמאפשר את הדבר הזה שנקרא מסעות אינטרגלקטיים. בזכות הדבר הזה, מה שהוא עושה למוח, טייסים יכולים להטיס חלליות בתוך המבוך הזה שנקרא יקום. לא ברור למה, אבל זה הסיפור. מה שאומר שכולם רוצים את מה שיש לכוכב הזה להציע, ולכן הקוסמוס, הגלקסיה, ממנה בכל פעם איזשהו סוג של בית מלוכה שיהיה אפוטרופוס של הכוכב, ויהיה אחראי על יצור הסם. בתחילת הסרט, הקיסר מודיע לבית הרקונן שהגיע זמנם לפנות את המקום ולאפשר לבית אטרידיס לרשת את מקומם ולהיות השליטים החדשים. אנשי המנדט, זה כאילו מין סוג שכמו המנדט הבריטי, אז הם מקבלים מנדט על הכוכב הזה. אבל יש איזשהו סוג של עניין של איזה שהם תככים פנימיים נגד בית הטריידיס, ועל ידי הקיסר והברון מהרקונן. והאם, אז יש פה מין סוג של מלחמה משולשת, הקיסר, כוכב הלכת הרקונן, כוכב הלכת של, של, של בית הטריידיס, קלדן הוא נקרא, והתושבים המקומיים הילידים. בעצם יש פה סיפור על קולוניאליזם ואימפריאליזם. זה העניין. יש מקום פרימיטיבי, לא מיושב, שיש בו משאבי טבע, ואנחנו, האימפריות, נלחם בינינו כדי להשיג את משאב הטבע הזה על חשבונם של האוכלוסייה הילידית של החשבונו של, של האוכלוסייה הילידית של המקום הספציפי הזה. כשפרנק הרברט כתב את את הספר, זה היה 1965, הוא התחיל לעבוד על זה בתחילת שנות ה-60. זה ממש כזה סוף ימי הקולוניאליזם. הצרפתים עזבו את מרוקו, שיש את צרפת ומרוקו, צרפת וספרד ומרוקו, זה משהו שמאוד היה לפרנק הרברט בראש כשהוא דיבר על העולמות האלה. הוא מאוד הושפע מלורנס איש ערב, התהליך שעובד עובר, גיבור הספר שלו, פול אטריידיס, מאוד דומה לתהליך שעובר לורנס, איש אהב, פיטר אוטול בסרט של דיוויד לין. ובאמת זה מעניין, כי גם דיוויד לין קיבל את, את ההזמנה או את ההצעה לביים עיבוד לספר באיזשהו שלב בשנות ה-70, אני חושב שבאופן כללי צריך לשאול את עצמנו, כשאנחנו באים לסרט כמו חולית, באיזה עולם קולנועי אנחנו נמצאים? האם אנחנו בדיוויד לין או בדיוויד לינץ'? שני סוגים שונים של קולנוע. אז את דיוויד לינץ' שכבר קיבלנו, אני חושב שאחד הדברים היפים שדני וילנב עושה בסרט הזה, זה נותן לנו את גרסת דיוויד לין. לחולית. גם הנופים, הוויסטות, הסרט צולם במצלמות IMAX, אם אתם יכולים לראות אותו ב-IMAX, אדרבה, אני חושב שאתם תראו אותו כפי שהוא צולם, לא חובה, אבל הוא יפה יפה. באמת באיזשהו סוג של מין קנה מידה שקצת מזכיר את לורנס איש ערב. אני חושב שזה היה באמת הרפרנס של דני וילנב. ויש עוד דבר, יש עוד סרט שמאוד הושפע מלורנס איש ערב, קוראים לו מלחמת הכוכבים, של ג'ורג' לוקאס מ-1977. ג'ורג' לוקאס כנראה אהב או הכיר את חולית, וגנב לא מעט מחולית ליצירת מלחמת הכוכבים. הדמות של פול אטריידיס, והדמות של לוק סקייווקר, יש ביניהם הרבה מאוד נקודות דמיון, הם באים משושלת, הם מגלים שיש להם כוחות, הם מגלים שהם נשארים לבד בעולם הזה וצריכים להציל אותו, להיות הגואלים, המשיח של העולם הזה. זה שהנבואה מנבא שהוא יגיע. ושניהם גדלים או מסתובבים בכוכב לכת חולי, לכוכב של חולית, הוא נקרא אראקיס, והכוכב של לוק סקייווקר נקרא טאטווין. אז הרבה מהיסודות האלה נמצאים גם במלחמת הכוכבים. אני חושב שאחד הדברים המעניינים שעשה דני וילנב בסרט החדש, זה במחשבה שלו איך לספר את הסיפור, או איך לכתוב את התסריט, הוא מצא את הדרך כזה לפרוס יפה את העלילה המאוד מאוד סבוכה ומלאת הפרטים ולמלאת התככים של פרנק הרברט בספר, ולהלביש את זה על מנגנון עלילתי שאנחנו מכירים ממלחמת הכוכבים. תקראו לזה המנגנון המיתולוגי, כן? כאילו מסעו של הגיבור, או התעוררותם של הילידים, אם אתם רוצים לקחת משהו שהוא קצת יותר מודרני, קצת מהכיוון של אבטאר. אבל אני חושב שהוא מסתכל על האופן שבו סרטי מדע בדיוני הצליחו בעשורים האחרונים, את האופן שבו הם הושפעו מחולית, וידע באמת כזה לצמצם את העלילה למרכיבי היסודיים, בשביל באמת להתמקד בתנועה קדימה. כי גם הספר וגם המיני סדרה וגם הסרט של דיוויד לינץ' כל הזמן זזים הצידה לתככים הפנימיים של העולמות ההם. והשאלה היא איך אפשר לספר את הסיפור דרך המוקד של פול אטריידיס ודרך המוקד של המשפחה שלו, משפחת אטריידיס, והאופן שבה מה קורה לה כשהיא מגיעה לכוכב הזה לאראקיס ונופלת לשפע של תככים אינטרגלקטיים. אני רוצה שנשמע קטע אחד שלם מתוך הפסקול של חולית הנס זימר.
Thank you.
סינמסקופ.
סינמסקופ.
Yeah! עם יאיר רווה.
A radio signal from another world.
והנה תזכורת לפסקול מתוך הסרט של דיוויד לינץ'. הוא בחר בטוטו לכתוב את הפסקול, חוץ מקטע אחד שכתב בריאן אינו. והקטע הזה מופיע באלבום האוסף של בריאן אינו, של קטעי הפסקולים שלו, שהוא הוציא לפני כמה חודשים. הקדשנו תוכנית שלמה לאלבום הזה, אלבום האוסף של בריאן אינו שהוא הוציא בימי הקורונה. זה נקרא Prophecy Theme, נעימת הנבואה מתוך חולית של דיוויד לינץ' של 1984. מעניין בקטע הזה של בריאן אינו, זה שאם שומעים אותו, יש פה משהו אניו מוריקוני קצת. אין את הנעימה של אניו מוריקוני, אבל יש פה מאוד מאוד אווירת הטוב הרע והמכוער. תוסיפו שריקה ברקע, וזה מאוד מעניין. ועל רקע הקטע הזה נעבור לסרט הבא שאני רוצה שנספיק לדבר עליו היום. השורה התחתונה זה שמאוד אהבתי את חולית, זה, אם זה לא היה ברור בחצי שעה האחרונה. עוד סרט שאותו אתם לא צריכים לצאת מהבית לראות אותו, אתם יכולים לראות אותו בבית אם יש לכם את שירות הסטרימינג של אפל, אפל TV פלוס. בסוף השבוע עלה הסרט Velvet Underground של טוד היינס, סרט תעודי, הסרט התעודי הראשון שטוד היינס מביים, ככל שאני יודע, במאי אהוב, שכבר נגע בעולם הזה של Velvet Underground, לו ריד, לא כל כך ג'ון קייל, אבל כן, איגי פופ, דיוויד באוי, בריאן אינו, כל העולם הזה של תחילת שנות ה-70, המוזיקה מניו יורק וברלין והגלם, בסרט שלו Velvet Goldmine. שם אף אחד לא הוצג בשמו, אבל ברור שהוא מדבר על המיליה הזה, על העולם הזה. הוא ידוע כמעריץ של Velvet Underground. הוא עשה סרט שכשמו כן הוא, פשוט סרט תעודי, אבל Velvet Underground. מהרגע שבו ג'ון קייל ולו ריד התחילו ללמוד נגינה כילדים, כל אחד עם הבתים הפרובלמטיים שבתוכם הם גדלו, ועד הרגע שהם נפגשים, ואז השלב הבא הם לא רק נפגשים, הם גם פוגשים את אנדי וורהול, שמפיק להם את האלבום הראשון שלהם. ואז היצירה שלהם. יש כמה דברים מעניינים בסרט הזה. קודם כל, אני אעשה ספוילר קטן, ואגיד שאם אתם מחפשים את השאלה, מה גרם לזה שאנחנו מדברים על Velvet Underground 50 שנה אחרי שהלהקה התפרקה, הסרט לא מדבר על זה. לא מביא את זה. כלומר, כי ולווט אנדרגראונד היא ידועה בתור להקה שמאוד השפיעה על אחרים. יותר משהיא זכתה להצלחה בזמן אמת. אז הייתי מצפה שעשר דקות מתוך הסרט ידברו על על הלגסי, על המסורת שהם השאירו אחריהם, על ההשפעה שהם הותירו אחריהם. וזה לא מגיע. הסרט נגמר כשהוולווט אנדרגראונד מתפרקת. זו בחירה מעניינת, כי באמת זה סרט אודי על וולווט אנדרגראונד, אז כאילו זה מתחיל בהתחלה, וזה נגמר בסיום. חזרנו לפסקול של חולית, פשוט כדי שיהיה חול ברקע. אז זאת בחירה אחת שהפתיע אותי, כי אני חושב שאחד הדברים שאפשר ללמוד מסרט אודי על וולווט אנדרגראונד, זה כאילו מה היה בהם, או מה ראו בהם אנשים שבאו אחריהם שהפך אותנו ללהקה כל כך משפיעה, למרות שהם לא זכו לשום אהדה אמיתית או גדולה או משמעותית בתקשורת, ברדיו, בזמן אמת. באחד הסינקים הראשונים, לו ריד מספר שהוא כתב שיר בתור ילד בן 14, הוא הקליט שיר, נשלח לרדיו, והוא קיבל על השמה הזאת ברדיו $2.37, אם אני זוכר את הסכום המדויק. אז הוא מוסיף ואומר שזה יותר מ... שאי פעם הרווחתי בימים של וולווט אנדרגראונד. מצחיק, אבל כנראה נכון. אז הלהקה לא הצליחה בזמן אמת, אבל נהייתה אחת הלהקות המשפיעות אחר כך, וזה לא מסובך. אני חושב שכדי שתבינו מה הייתה ההשפעה של וולווט אנדרגראונד על אלה שבאו אחריהם, צריכים לראות את הסרט האחר של טוד היינז את וולווט גולדמיין. אולי הוא נותן את התשובה לשאלה שלא נשאלת בסוף. אבל כמין פורטרט של להקה, מרגע שהלהקה הזאת קמה, עד רגע שהלהקה הזאת מתפרקת, והתככים העצומים שהיו בתוכם, של אנשים שבאמת, אחד בלי השני לא היה יכול לקרות, ומסתבר שגם אחד עם השני זה לא היה יכול לקרות. זה מין חומרים כל כך לא יציבים, שהם היו צריכים אחד את השני כדי להתניע, ואז ברגע שהם נפגשו, זה גם מיד, כמעט מיד התפרק. לוריד כנראה לא סבל אף אחד, הוא פיטר את כולם באותה תקופה. הוא נהיה אחר כך בודהיסט מתוק, אבל בזמן אמת הוא מוצג כגאון, אבל גם כאיש מאוד מאוד מסוכן. מסוכן לא מבחינת אלימות, מסוכן מבחינת זה שכאילו שהוא באמת לא מסוגל לסבול את ה... נוכחות של אף אחד מלבדו בשום מקום באזור שלו, לא באולפן ולא בשום מקום אחר. יש יתרון לזה, או חיסרון אם תרצו, לזה שג'ון קייל בחיים ולו ריד לא. כלומר, לו ריד לא מתראיין לסרט. המון חומרי הארכיון מרעיונות קודמים שלו, אבל ג'ון קייל כן מתראיין. אז אם תרצו, למרות שהסרט מאוד 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 אוהד את לו ריד, אין פה שום שייד לכיוון לו ריד וזה, אבל מאוד ברור מהסרט של לו ריד היה הבד גיי בסיפור של 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 וולווט אנדרגראונד בסרט, ואם לו ריד היה בחיים והיה מתראיין, יכול להיות שזה היה קצת מתמתן הנוסח הזה. אולי לכן גם לורי אנדרסון לא כמעט ולא מזכיר פריים אחד, סטילס אחד של לו ריד ולורי אנדרסון מימיו האחרונים לקראת סוף הסרט, אבל לפני זה אין לה זכר. למרות שכאמור, הסרט לא יורד על לוריד, אבל ג'ון קייל הוא זה שנותן את עיקר הטון בנרטיב של הסרט הזה. מה שמעניין בסרט זה לראות מישהו כמו טוד היינז, שהוא במאי מאוד ויזואלי, שבא מתוך העולם הניו יורקי, העולם האנדרגראונדי, העולם הזה של גם של הקוויר סינמה, והקוויריות של וולווט אנדרגראונד הוא נושא מאוד מאוד משמעותי בסרט שלו. איך הוא ניגש לדבר הזה שקרה קולנוע תעודי, דבר שהוא לא עשה קודם, ולכן הוא כאילו צריך או לעשות, או שאומר אני עושה כמו כולם, או אומר אני עושה מה שבא לי. וזה מאוד מאוד מעניין לראות אותו קצת מפרק את הז'אנר הזה, או את הסוגה הזאת של, של, של הקולנוע התעודי, ויוצר משהו, משהו שנראה קצת אחר, מאתגר, ואם תרצו, זה כאילו קצת הוולווט אנדרגראונד של סרטי התעודה. מאוד לא מיינסטרימי, מאוד מפורק, לאו דווקא הרמוני, ולרגעים חשבתי שיש משהו מעניין באופן שטוד היינס עושה את זה, הוא חושב אנדי וורהול. אנדי וורהול מאוד השפיע על, על ולווט אנדרגראונד, היה באמת הסנדק שלהם, האיש שיפיק להם את המחרה, וייצב להם את המחרה, והכניס אותם למיליה שלו, למיליה של הפקטורי, ושל האנדרגראונד, והאוונגרד, הניו יורקי, ובעצם הזניק אותם. ונדמה לי שאם אנדי וורהול היה עושה את הסרט הזה, ככה הוא היה נראה. ומהבחינה הזאת זה מרתק, מרתק ויזואלית, כי הסרט הוא קולאז'י, מצד אחד קולאז'י, כל הזמן התחלפות תמונות, מסכים מפוצלים, מפוצלים לא רק למסך מפוצל לשניים, מסך מפוצל לתשעה ול-16 פריימים, ועם שוטים מאוד ארוכים, אחד הדברים שאנדי וורהול היה עושה בפקטורי שלו, בעבודות הקולנוע שלו, הוא היה מתעסק ב... הוא קרא לזה פורטרטים קולנועיים או פורטרטים נעים. הוא היה מצלם אנשים במצלמה. דקות על גבי דקות ושעות אולי אפילו. והשוטים האלה של חברי הוולווט אנדרגראונד מופיעים בסרט כמעט במלואם. ממש שוטים ארוכים. עליהם יש וויס אוברים וכל זה, אבל הפורטרטים של, בוודאי של ג'ון וג'ון קיי ולו ריד, אבל גם של שאר חברי האנדרגראונד, הפורטרטים הקולנועיים שעשה להם אנדי וורהול מופיעים בסרט, אז יש משהו באמת מאוד אנדי וורהולי באווירתו ובסגנונו ובקיצוניות שלו, ובאופן שבו גם הסרט כזה שומר על דיסטנס מהקהל. באמת, לא סרט מאוד מאוד נגיש, אני מספר סיפור שכמותו שמענו על להקות שמתחברות, עושות משהו פלאי ומתפרקות, והוא מתאר מאוד יפה גם את ההשפעות שהיו עליהם. תובנה מאוד יפה, המאמאס ואנד הפאפאס, או המסע של הוולווט אנדרגראונד בפעם הראשונה ללוס אנג'לס, והדבר הראשון שהם שומעים שם זה את מנדי מנדי של המאמאס ואנד הפאפאס, ואיכשהו בעקבות זה נולד סנדי מורנינג של ולווט אנדרגראונד. יש כמה תובנות מוזיקליות מאוד, מאוד יפות של ולווט אנדרגראונד, לא רק כלהקה משפיעה, אלא גם כלהקה מושפעת. יפה. אז אלה רגעים שהיו יפים בסרט. כדי להראות קצת, או להשמיע קצת את ההשפעה של ולווט אנדרגראונד על כל מי שבא אחריהם, אני אשמע לכם עכשיו קצת שירים. אז מתוך הפסקול של ולווט אנדרגראונד של טוד היינס, הנה השיר שנועל וחותם את, את הסרט. ניקו. סיפור מאוד יפה, איך ניקו נכנסה ללהקה הזאת. All Tomorrow's Parties. Behind the door
yesterday's gone. To all tomorrow's parties. And what will she do with Thursday's rags when Monday comes around? And cry behind the door.
אגב, ההפתעה הגדולה שלי בסרט הייתה לגלות שמורין טאקר בחיים, לא ידעתי. חשבתי שכולם מתו חוץ מג'ון קייל. אז היא בחיים ומתראיינת בסרט, היא מגניבה להלאה. הסיפור של ניקו גם נפלא. ובטנדרגאונד, הסרט, הלהקה, טוד היינז הבמאי, אפל טיווי פלאס, שירות הסטרימינג, וכדי להראות קצת משהו מההשפעה של ווולט אנדרגאונד, הנה זה הגיע עד ג'פן שעשו קאבר לשיר הזה, דרך ניק קייב ודרך בריאן פרי, כולם, כולל דייוויד סילווין וג'פן. All Tomorrow's Parties. כמעט כמעט מסיימים סינוסקופ ברדיו הקצה. אבל הערה לסיום, יש משהו חדש בנטפליקס שאני חושב שאתם פשוט חייבים לראות. מקבץ חדש שעלה בשבוע שעבר, 32 סרטים, רובם קצרים, אבל חלקם פיצ'רים של המיטב הקולנוע הפלסטיני שנעשה בשכונה הזאת שלנו פה. לא ניכנס להגדרות, כי זה פוליטיקה מבאסת, בתוך ישראל, מחוץ לישראל, בשטחים, בזה הרוב נעשה פה, אבל זה קולנוע פלסטיני של כמה מיוצרים הבולטים שפועלים במרחב הנוכחי, בראשם איליה סולימן, שהוא בעצם האב המייסד של הקולנוע הזה פה מנצרת, שצילם את סרטיו בנצרת, ובין טיפוחיו הני אבו אסד, ובת טיפוחיהם אנמרי ג'סמיר. אלה הפיצ'רים שמוקרנים שם, ולצידם לא מעט סרטים קצרים, נוקבים, קשים, לא נעימים לצפייה לכל מי שגר פה. אבל מבחינה קולנועית, גם הסרטים של אני אבו אסד וגם הסרטים של אילה סולימאן, הם פשוט יצירות מופת, הם יפהפיים, הם נפלאים, הם מצחיקים, הם עצובים, הם נוגעים ללב, הם וירטואוזים מבחינה קולנועית, באמת, באמת שניים מהיוצרים הכי חשובים, וגם נורא משפיעים, קודם כל שניהם, בעיקר איליה סולימן מאוד מושפע מז'ק טטי ומבאסטר קיטון, הוא מגלם תמיד דמויות של במאי שלא אומר מילה בכל הסרטים שלו, ורק מגיב למה שהוא רואה, והוא בעיקר מבקר את החברה הערבית סביבו, אבל גם את הצבא הישראלי. כל היוצרים האלה לא יכולים לפעול פה בארץ, הם לא מרגישים בנוח, ולכן כולם נמצאים בגלות ועובדים בחול בימים אלה, וגם הסרטים שלהם זוכים להצלחה, ונורא קשה לראות את הסרטים שלהם בארץ, הם לא אוהבים שהסרטים שלהם מוקרנים, והנה נטפליקס מביאה לנו את הסרטים האלה הביתה. אז תראו את כרוניקה של העלמות, בראש ובראשונה, סרט נפלא, אישי מאוד, של איליה סולימאן, ואחרי זה תראו את התערבות אלוהית, Divine Intervention של איליה סולימאן, ואז את עומר, שהיה מועמד לאוסקר הזר, של הני אבו אסד, ואז את הסרט של אנמרי ג'סיר. אלה הפיצ'רים שכדאי לכם מאוד מאוד לראות. זה קולנוע. לפני שזה פוליטיקה, לפני שזה כל דבר אחר, זה קולנוע וקולנוע משובח. אז זה הערה לנטפליקס, והדבר המוזיקלי הכי מעניין שקרה בשבוע האחרון, זה ההוצאה מחדש של Let It Be, בגרסת המיקס של ג'יילס מרטין, האיש הזה גאון, ומתוך Let It Be, הנה אחד השירים שאני יכול מתוכו. ועם זה, עם ג'ורג' אריסון, אנחנו נסיים סינוסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 310. יאללה ביי. Because you're sweet and lovely girl, I love you. Because you're sweet and lovely girl, it's true. I love you more than ever, girl, I do. I want you in the morning, girl, I love you. I want you at the moment I feel blue. Looked at me, that's all you had to do.
signal from another world.